ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
עד כמה שאפשר פוגענים, הוא יסביר את זה גם יותר, ולצערנו רק מי שירצה את זה מאוד יצטרך להגיד אני רוצה בדברים האלה וכולי, ולכן גם אמרנו שהחלפנו את הסדר הדוברים כדי כי הוא יעסוק בכנסת במאמצים להשיג את החקיקה, צריכים להתפלל, וזו תקנה גדולה אם באמת החקיקה הזאת תתבצע. הוא כמובן יפרט בדבר הזה, יפרט את הנושא הזה. רבי יונה הקים עמותה בשם נתיבי רשת שעוסקת בעיקר ביצירת, ואם אני לא מדייק אז הוא יתקן אותי, שעוסקת ביצירת מרחב דיגיטלי גם מוגן לילדים. הוא כותב שהוא רעיון שראיינו אותו או שהוא דיבר באיזשהו מקום, הוא אומר שלילדים יש סמארטפונים שמגיעים, הם מגיעים לדברים שימושים וגם לדברים חמורים מאוד, עד כדי כך שילדים בגיל 9 ומטה נחשפים לדברים שדיבר עליהם קודם הרב משה. אנחנו רוצים לשמוע ממנו בנושא שהוא אמון עליו, וכמובן בסוף יהיה עוד כמה דקות לשאלות. תודה ליונה שקיבל אותנו בהגעתו.
שלום לכולם, אני מודה על ההזדמנות לבוא לישיבת הכותל, להיות במקום הכל כך מיוחד הזה. אם אפשר את התאורה טיפה להקות בכיוון המסך, אם יש שליטה על זה אני אשמח. אני עכשיו מגיע אליכם ישירות מוועדת הכנסת, דיון סוער מאוד על הצעה של חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד וחברת הכנסת שולי מועלם מהבית היהודי לקדם בישראל חקיקה שתעסוק ב שיחייב את ספקיות האינטרנט להפעיל סינון על תכנים פוגענים, או אם אפשר לא חשוך, כן, שעיקר שרואים, שיהיה לי קשר עין, מדבר הרבה על תקשורת, אז אני חייב לראות אתכם שתראו אותי, שיהיה קשר עין. וכבר שנתיים מתגלגלים עם דיונים בכנסת של הנושא הזה, יש הרבה מאוד מתנגדים. רוב ההתנגדויות הן באות מכיוון השמאל, שרוצים את החופש וחוששים מכל דבר שבא מאיזה כיוון מוסרי, כן, להגביל דברים שהם, שפוגע כביכול בחופש היצר, לא מקובל היום. אז כמובן כולם מסכימים כשמדובר על ילדים, אם אפשר איזה אמצע כזה, אין... אז כרגע המצב הוא בכנסת שמיקי זוהר ושולי מועלם החליטו מה שלא יהיה להביא את החוק הזה לקריאה ראשונה, זה אמור להיות ממש בקרוב, למרות כל ההתנגדויות של כמוני גורמים. מיקי זוהר הוא מפלגת השלטון, וכנראה שזה הולך להתקדם לקריאה ראשונה, מי אחר כך אני לא יודע, כי יש פה הרבה הרבה בעיות של חוסר הכנה של החוק הזה כמו שצריך מבחינה מקצועית. נראה, אני מנסה בכל כוחי לנסות להשפיע ולעזור איפה שאפשר. אני נוהג לספר כמה מילים על עצמי, מי שלא שמע אותי בעבר, שאולי פה כאלה שמעו אותי כשהם היו ילדים, וזה בית ספר, אני כבר 15 שנים עוסק בהתמודדות עם עולם האינטרנט, עם הסביבה הדיגיטלית. אישית עליתי, אני מתקשה טיפה בדיבור, עברתי טיפול שיניים מאוד מאוד קשה אתמול עם כל מיני חומרים ולא שנתי טוב הלילה, ואני קצת ככה עם איזה בעיות בפה, אז תסלחו לי אם אני פתאום ככה מתקשה בדיבור. עליתי לישראל מצרפת בגיל תיכון. בילדות שלי גדלתי בעולם מאוד מיוחד. אבי ניצול שואה שעבר את השואה בהונגריה. אחרי השואה כילד, כנער, גיל 11-12, הגיע לגיל 13, הגיע לחופי ישראל, לארץ ישראל, עם עוניית האקסודוס המפורסמת. היה פה שנים בארץ, עד שנת, למניינם, 64, ו... כולם הציעו לו, מכיוון שהיה לו כישרון בלתי רגיל באומנות, לאחר תקופה ללמוד בצרפת, באקדמיה לאומנות, לנסות לפתח איזה קריירה. הוא בא מבית דתי, אבל בתור ילד פליט שואה שלחו אותו לקיבוץ של השומר הצעיר, וכבר עזב את, כבר לא קיים תורה ומצוות. אם יגיע מיין, אם יגיע ארצות הברית, נפגשו את המשפחה הישראלית. אני נולדתי בצרפת, בעולם של אומנים. בשנות ה-70, אני זוכר כילד מסתובב במזרונות של קירת האומנים בפריז, שמה גרנו, תקופת ההיפים, שערות ארוכות, ריח של סמים באוויר, המון מוזיקת רוק. בגיל תיכון, אחרי עלייה לארץ, היה לי מאוד קשה, היינו בתהליך חזרה בתשובה של המשפחה, ואני הייתי בא מעולם שהסתובבתי הרבה בטיולים באירופה, בסקי בחורף, באלפים האיטלקים, ותרבות של איזה קולנוע מגיל קטן, ומוזיקה לועזית, ובעצמי הייתי מארגן מסיבות דיסקו, היו קוראים לזה, עם הרקדה, עם בנות, במרכז קליטה, בגילו. רק בסוף התיכון, כשהייתי במקום של עליית הנוער, שדתי, חילוני, כזה מעורב, התחזקתי מבחינה דתית, החלטתי ללכת לישיבת הסדר, והמשכתי 3 שנים בישיבה גבוהה, למדתי גרפיקה בבצלל, עבדתי כגרפיקאי, הוצאתי בשנת 2004 את הספר רוח אחרת, שתיעד את המאבק על ארץ ישראל בתקופת הסכמי אוסלו, והייתי שותף מאוד מאוד פעיל במאבק הזה. והנושא של האינטרנט התחיל משיחות שהתחלתי לתת לבני נוער, והתחילו לבוא אליי עם שאלות על בעיות אישיות. אני מדבר לפני 15 שנים, ואז זה סיפור קשה, אני עכשיו לא צריך להתקדם. סיפור קשה על ילדים, שתי בנות ששיחקו בזה אתר משחקים, והגיעו דרך המשחק לדברים הכי קשים שאפשר לתאר. אני התחלתי לבדוק באמת את הנושא כגרפיקאי, וגם הבנתי ש... אני בן אדם שמכיר את העולם, זאת אומרת, באתי מעולם התרבות המערבית, אני מכיר את העולם. אני גם נחשפתי, כשהייתי נער ותכנים פה ושם קשים, אז זה לא היה זמין בלחיצת כפתור. והתחלתי לשאול את עצמי, איך, מה עושים צעירים? איך מגדלים היום ילדים בדור הזה? כשבלחיצת כפתור אפשר להגיע למתת שערי תומה, ואם יש נון שערי תומה בעולם, אז יגיעו לו נון שערי תומה. איך? איך מגדלים ילדים? איך מתמודדים? גם כן מבוגרים. אספתי נתונים, שלחתי מכתב לשרת החינוך דאז, לימור לבנת, מי שזוכר, עידן לימור לבנת במשרד החינוך, אצל המבוגרים. ואז עוזרת התקשרה, ונהיה קשר לא פורמלי משרד החינוך, התחלתי לשלוח חומרים. אחרי חצי שנה יצא חוזר מנכ"ל ראשון לבתי ספר, שלחו את זה אליי, שאני חווה דעתי, כאילו אני כבר איזה מומחה בתחום, והדבר הזה שאב אותי. התחילו להגיע עוד בעיות ועוד דברים. התחלתי לתת הרצאה אחת, הרב אלישע אבינר שמע שיש לי איזה מצגת, ביקש שניתן, הוא ביקש לפני בערך 13 שנים, 14 שנים, מדבר על האינטרנט, הוא אמר, יש לך מצגת, תבוא, תציג דברים. הגעתי לכנס בניין שלם, העברתי הרצאה לפני כמה מאות אנשים, חצי-חצי עם הרב אבינר, ביקש שחצי אני ראשון אני, אחר כך ישלים דברים. מאז קיבלתי מבול של טלפון, מיד מבול של טלפונים, תבוא להרצות אצלי. נתתי עד היום קרוב ל-1,000 הרצאות בישראל. הייתי בצרפת כמה פעמים, אני בקשר עם כל מיני גורמים בעולם. ייסדתי את עמותת נתיבי רשת, הייתי בין המקימים של אינטרנט רימון בישראל. ואני מנהל קף חם זה שנים, עזרה לצעירים, עזרה להורים. אני רוצה להתמקד בזמן שיש לי פה, לדבר על עולם ומלואו, אז זכיתם לשמוע את הרב יניב חניה, שאני מכיר אותו הרבה שנים. ממש אדם יקר שכואב ועוסק בעצמו ועושה הרבה דברים חשובים. אני רוצה יותר להיכנס איתכם לשאלות יסוד. לא נתחיל לפילוסופיה גדולה, שאלות יסוד, יותר להבין בעצם מה הטכנולוגיה מביאה לנו, האם היא ניטרלית, האם זו שאלה רק שלנו, איך להשתמש בזה, ונראה השפעות שונות, שמבחינה מדעית, אנחנו בעמותה מרכזים מומחים, אחד האנשים החשובים שאני עובד לצידו היום, עובדים ביחד, דוקטור גדי ליסק, הוא פסיכולוג, לא אדם דתי, אבל אחד המומחים הגדולים בעולם, שמומחה להשפעות המסכים על ההתפתחות במיוחד של ילדים, צעירים, אני אביא הרבה מאוד נתונים, אני מקווה מאוד שנספיק הכל. אז היום אנחנו נמצאים בעידן חדש, שבו מסכים בכל מקום, מילדים קטנים, ועד גדולים. המסכים האלה משפיעים כמעט על כל תחום בחיים, בוודאי כשמדברים על ההתפתחות. צעירים שעוד כולנו, גם מבוגרים עוד מתפתחים איכשהו, אבל בוודאי כשמדובר על צעירים, וקוראים לזה המהפכה הדיגיטלית, היא משנה סדרי עולם. אבל מהפכות בעידן המודרני זה לא חדשות. יש לנו מהפכה הרבה, אולי נגיד גדולה או קודמת, רחבה, מהפכה התעשייתית. לפני כ-300 שנים, העולם גילה טכנולוגיות, גילה אנרגיות. בכמה מאות שנים, העולם השתנה לחלוטין. סדרי עולם השתנו. כל צורות החיים השתנו, אלא אם כן חיים עדיין באיזה שבטים, בג'ונגלים, בכל מיני מקומות. אנשים חיים על פי קצב התעשייה. זה אורות, זה מקררים, זה מכוניות. המהפכה התעשייתית הביאה הרבה מאוד ברכה. הרבה מאוד קדמה קוראים לזה. היא שיפרה המון, בהמון תחומים, דברים בחיים של אנשים. אבל בצד כל הקדמה, כל העולם היום מודאג, ולא רק מודאג, מנסה למזער נזקים כבדים ביותר. על טכנולוגיה, אם משתמשים בה לא נכון, משלמים מחיר, והמחיר יכול להיות כבד ביותר. כולם היום יודעים על הנזקים הכבדים לכדור הארץ, זיהום אוויר, זיהום קרקע, זיהום מים. יש הרבה חוקים בהרבה מדינות בעולם, יש ועידות בינלאומיות, ועידת האקלים, יש רוב המומחים בעולם סוברים שהתחממות כדור הארץ קשורה בפליטת גזי חממה ועוד ועוד ועוד, ואז שוב, מה נעשה? כמה שנים כדור הארץ יכול להמשיך להתנהל ככה? אם היו יודעים מראש את הנזקים שכל המהפכה התעשייתית הביאה, אז בוודאי היו כבר, כמו שכבר היו כבר לא מעט שנים, רוצים להעביר טסט לרכב, צריך לתת בדיקת זיהום אוויר, אחרי את הטסט הרכב לא עובר, לפני מספר שנים, לא היה דבר כזה. מפעלים צריכים לעמוד בסטנדרטים, זאת אומרת שהרבה יותר, אם היו מראש יודעים את הכל, היו מייצרים קצת אחרת, היו מראש מתחשבים, כי בני אדם הם סך הכל לא רעים, למרות שהכסף לפעמים מענה את הכל, וזאת בעיה מרכזית בכל הסיפור הזה בדרך כלל. אותו דבר במהפכה הדיגיטלית. המומחים שעוסקים בתחום הזה אומרים שכמו שצריך לשמור על האיזונים של הטבע, צריך לשמור על האיזונים הביולוגיים, האיזונים הנפשיים, האיזונים של המוח. אני מצטט את ידידי הקרוב, את דוקטור גדי ליסק, שאגב, אדם חילוני, אפשר להגיד שלא, לא, אין לו, לא בא מתוך יהדות, לא, אבל מאוד עם ערכים גבוהים, אין לו טלוויזיה בבית, אדם חילוני, וגם כל נושא של מסכים, לילדים, הכל מאוד עם הקפדות ומודעות. הוא אומר, כמו שצריך לשמור על האיזונים של הטבע, צריך לשמור על האיזונים של האדם. היום המהפכה הדיגיטלית מאיימת להפר איזונים שעלולים להביא את האדם למקומות מאוד 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 קשים. אנחנו נראה תחומים של השפעות. אבל לפני שניכנס לכל מיני השפעות על המוח, על הבריאות, ונדבר הרבה על נושא מוח והתמכרות, אני רוצה לשאול את השאלה היסודית, היא שאלה קרדינלית. האם טכנולוגיה דיגיטלית היא ניטרלית? האם בעצם זה כלי? וזה רק תלוי בנו איך נשתמש בו נכון, נעשה, או יש משהו מעבר לזה. כשמפעל מייצר מכוניות, האם הוא מייצר אותו כדי איכשהו להשתלט על הבן אדם, או הוא רוצה שימכור הרבה מכוניות? יש פה שאלות קשות, אני רוצה לתת תשובות דרך אלה שהביאו לנו את המהפכה הדיגיטלית. שני גדולי העולם, סטיב ג'ובס וביל גייטס. סטיב ג'ובס הוא המציא את הממשק, האייקונים המרחפים, הרבה מאוד, בכלל כמעט כל הממשקים שאנחנו משתמשים היום, הם באו מאפל, מסטיב ג'ובס. ביל גייטס הוא שולט ברמה כמותית בעולם. סטיב ג'ובס הוא גם המציא את הרעיון לאחד את כל הטכנולוגיות ביחד למכשיר אחד, האייפון. מה הם עושים, איך הם מתייחסים לטכנולוגיה ברמה הפרטית שלהם. אז סטיב ג'ובס, הוא הוציא את האייפד הראשון מסיבת עיתונאים גדולה, מיד שאלו אותו, בטח הילדים שלך כולם קיבלו אייפדים, אז הוא אמר, לא, אני לא נותן לילדים שלי. אצלנו בבית אנחנו נוהגים לחיות באורח חיים מאוד משפחתי, כמה שפחות מסכים, עיסוק במסכים בבית, וכל ערב ארוחה משפחתית שבו כולם מדברים על הכל. זה אצל סטיב ג'ובס. ביל גייטס לא נתן פלאפונים, אחר כך אצל בת הסכונים שלו את הסמארטפון, הוא אומר לא לתת לילדים סמארטפון גיל 14, זה מזיק לילדים. זה ביל גייטס, כן, שולט על אימפריית המחשבים, מייקרוסופט. ואת הזמנים של השימוש למשחקים בבית הגביל ל-45 דקות ביום. שרה הזמן, הילדים צריכים להשכיל בדברים, צריכים לשחק, צריכים הרבה מאוד דברים אחרים שמזון לנפש. רוג'ר מקנמי הוא אחד המשקיעים הראשונים שהשקיע בגוגל, ומהמקימים של גוגל ואחר כך פייסבוק. הוא אומר, הייתי מראשוני המשקיעים בגוגל ופייסבוק. הוא אומר, אני מתחרט על כך, יצרתי מפלצת. ענקיות האינטרנט משחקות באופן אגרסיבי עם המוח של הגולשים, משתמשות טכניקות מתעשיית האימורים. שון פארקר, היהודי נחמד, השותף של עוד יהודי נחמד, מרק צוקרברג, שביחד הקימו את פייסבוק. שון פארקר, רק לפני לא הרבה זמן, התחיל להתרברב במסיבות עיתונאים, איך הם משתמשים בטכניקות. אומר, אני וכל החברים שלי, מייסד אינסטגרם, אנחנו כולנו בעצם משתמשים בטכניקות כדי לגרום למוח להתמכר, כדי שאתה תשתמש כמה שיותר. שון פארקר אומר, זה אומר שאנחנו צריכים בעצם לתת לך מכה קטנה של דופמין. יש להם טכניקות עם ציור, יש להם גם ספרים שלמים שעוסקים בזה, איך לשחרר במוח לפי קצב מסוים דופמין. הדופמין הוא המוליך הטבעי, נחזור לדבר על זה עוד בהמשך, שגורם לעוררות ולחיזוקים של תחושת הנאה. בעמק הסיליקון, איפה שכל החברות הגדולות נמצאות וממציאות את כל הטכנולוגיות בדרך כלל, יש בית ספר מאוד מאוד מפורסם שאליו גדולי אנשי הייטק שולחים את הילדים שלהם ללמוד. הבית ספר הזה נקרא בית ספר ולדורף, מגן ילדים עד סוף תיכון. בבית ספר הזה לומדים ללא מסכים בכלל, בשיטות הכי מסורתיות. התמונה פה עם הלוח היא תמונה מעכשיו. המון המון עיסוק ביצירה, בפעילות חברתיות, בהמון המון קריאת ספרים. דורשים מהילדים ליצור כל דבר שהם לומדים, תיצרו בידיים. לומדים בוטניקה, תעבדו עם פרחים. אתם לומדים גיאוגרפיה, תציירו מפות, תעצבו דברים. המון המון יצירה. מהבית ספר הזה מתקבלים כמעט כולם לקולג'ים הכי טובים בארצות הברית. אז מה כל הראשי עולם הייטק אלה יודעים, שאולי אנחנו פחות יודעים? לצורך הדבר הזה אני רוצה להראות סרטון קצר.
בעל מדיניות מכוונת של ענקיות הטכנולוגיה, האפליקציות והרשתות החברתיות מתוכנתות באופן כזה שהמוח האנושי לא יכול לסרב להם, להתמכר להם, ורק רוצה לקבל עוד ועוד. במילים אחרות, כולנו מתוכנתים, מכורים למכשיר הקטן. והכתבה על כך היא של אנדרסון קופר, מלמדתי 60 דקות של רשת CBS.
This thing is a slot machine. How is that a slot machine? Well, every time I check my phone, I'm playing the slot machine to see what did I get. This is one way to hijack people's minds, create a habit, to form a habit. What you do is you make it so when someone pulls a lever, sometimes they get a reward, an exciting reward. And it turns out that this design technique can be embedded inside of all these products.
The rewards Harrods is talking about are a big part of what makes smartphones so appealing. The chance of getting likes on Facebook and Instagram, cute emojis and text messages, and new followers on Twitter.
There's a whole playbook of techniques that get used to get you using the product for as long as possible.
Yeah, what kind of techniques are used?
So Snapchat's the most popular messaging service for teenagers, and they invented this feature called Streaks, which shows the number of days in a row that you've sent a message back and forth with someone. So now you can say, well, what's the big deal here? Well, the problem is that kids feel like, well, now I don't want to lose my streak. But it turns out that kids actually, when they go on vacation, are so stressed about their streak that they actually give their password to like 5 other kids to keep their streaks going on their behalf. And so you could ask, when these features are being designed, are they designed to most help people with their life? Or are they being designed because they're best at hooking people into using the product?
Is Silicon Valley programming apps, or are they programming people?
Inadvertently, whether they want to or not, they're shaping the thoughts and feelings and actions of people. They are programming people. There's always this narrative that technology is neutral and it's up to us to choose how we use it. This is just not true.
Technology is not neutral.
It's not neutral. They want you to use it in particular ways and for long periods of time because that's how they make their money.
אז אחד המומחים שמכיר מבפנים שעובד בתוך התעשייה, תוכנית 60 דקות, תוכנית 60 דקות בארצות הברית, אחת התוכניות הכי הכי נחשבות, ועשו על זה שעה שלמה של ממש הביאו ראיות איך עולם הטכנולוגיה, איך החברות הגדולות פועלות להשתלט על המוח שלנו כצרכנים. אז מה ראשי עולם ההייטק יודעים אולי יותר טוב מאיתנו? הם יודעים הכי טוב איך, עד כמה הטכנולוגיה היא מתוכנת להשתלט עלינו כצרכנים. יש 3 גורמים שמשפיעים עלינו ברמות העמוקות ביותר. היום זה עודף זמן מסך, זה הדרך שבה אנחנו משתמשים בטכנולוגיה וההשפעות שלה על התקשורת הבין אישית, וחשיפה לתכנים פוגענים. אני רוצה להתחיל בבריאות, אני אתמקד בעיקר בנושא המוח. אנחנו אוספים הרבה מאוד מחקרים, נכנסנו כבר לקופות חולים לתת הרצאות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות, אנחנו פועלים להכניס כבר בטיפת חלב יסודות להורים כדי שיבינו עד כמה עוד זמן מסך משפיע על הבריאות של ילדים. אז על איזה תחומים בריאותיים זה משפיע? עודף זמן מסך. אז מחקרים מראים שברמה התפתחותית של כלי דם ולב, למשל יש מחקר גדול שנעשה באוסטרליה, מראה שכשילדים, כשנמצאים יותר ויותר מול מסכים, כשנמצאים הרבה מאוד מול מסכים, ילדים כאלה, לעומת ילדים אחרים, רואים נטייה התפתחותית בעצירות האורחקים, פותקים את זה דרך העיניים, המערכת כלי הדם והלב מתפתחת בצורה קצת יותר עדינה, לעומת ילדים שהם לא מול המסכים. פחות רצים, פחות זזים, זה משפיע על איך הלב שלנו ומערכת הלב שלנו תתפקד כשנהיה בגיל מבוגר יותר. יש עלייה בהשמנה בצורה סטטיסטית אצל באוכלוסיות שהן יותר מול מסכים מאוכלוסיות אחרות. אחד הגורמים אגב שאוכלים הרבה מול מסכים, לא מתפתח זיכרון לאוכל, אתה אוכל ובעצם אתה לא מקושר למה שאתה אוכל, אתה מהר מאוד רוצה לאכול עוד, במיוחד שרואים סחטים, משחקים, מטר, דברים כאלה, אז אתה אוכל יותר. רואים שינויים בהורמון הקורטיזול שאמור לבסט את המתח בגוף אצל אנשים שהם הרבה מאוד מול מסכים, שיבוש ועבודה לא תקינה של הורמון הקורטיזול, הפרעות שינה, זה נגרם כי ברמה הפשוטה אנשים נמצאים מול מסכים עד השעות הקטנות של הלילה, הרבה מכירים את העניין הזה שקשה להתנתק מהסמארטפון, זה ברשתות חברתיות או באיזה משחקים, סדרות, סרטים, זה יכול להימשך, שלא נדבר על תכנים מיניים, פורנוגרפיה, שזה יכול לתפוס אנשים היום באחוזים גדולים, עד שעות הקטנות של הבוקר. אבל יש עוד דבר שהוא מפריע לשעות שינה, לישון טוב, זה האור הכחול. המסך משדר אור כחול שמדמה למוח אור יום, זה מה שנקרא אור על הספקטרום הגלים הקצרים, וזה יוצר עוררות, מה שנקרא עוררות סימפתטית למוח. המוח מרגיש כמו ביום, כשהוא מול מסך. יש היום כל מיני דברים, מסנני אור כחול, יש כל מיני טכניקות לדבר הזה, אבל בדרך כלל מי שמול מסך ולא מודע לעניין הזה, למוח יהיה הרבה יותר קשה להיכנס לשינה טובה, במיוחד אם התכנים הם גם סחטים ומתח וכל מיני דברים כאלה. נזכה ראייה, אני אראה סרטון קצר על הנושא הזה, כי הוא חשוב מאוד. יש לי סרטים על כל אחד מהנושאים, אבל אין לנו זמן פה לראות סרטים. נזכה ציבה, רואים ירידה בגיל של אנשים כפופים, המון המון דלקות של כף המרפק הירק, כף המרפק האגודל. יש ניתוח שעשו לא מזמן לאישה, החליפו לה את כל המפחק האגודל, כי בגלל אס-אמסים, משהו חדשני שבישראל מתפארים שאת המפרק המלאכותי הכי טוב כבר עשו פה, אבל הרבה ניתוחים כבר נעשו. נושא הקרינה, אני רק אזכיר אותו בקצרה. אנחנו עוקבים במשך כמה שנים על המדע שסביב הנושא הזה. היום הוכח שעודף קרינה, אם משתמשים לא נכון והקרינה היא צמודה לגוף, היא משפיעה ביולוגית. עשו את זה עכשיו המחקר הכי גדול עם הוכחות הכי חזקות לנושא הזה, נעשה דווקא במימון ממשלת ארצות הברית, שעלה 25 מיליון דולר, במשך שנתיים לקחו 2005 עכברים וחולדות, בנו להם מתקנים עם אותם תנאים, ושנתיים חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית, 9% מהחולדות והעכברים שחשופים לקרינה, פיתחו שתי סוגי סרטן, אחד באזור הלבלב, מערכת העצבים, ואחד סרטן מוח, זה רק 9%, זה רק 9%, ומדובר ב-40 חולדות לא בני אדם, אבל לראשונה שבאמת הוכחה מאוד מאוד חזקה לזה שיש השפעה ביולוגית. אז הקרינה היא משפיעה, אגב אצל מחקרים אולי הכי חזקים בתחום הזה, דווקא מראים אצל בנים, אצל גברים, השפעה על ירידה בפוריות, כשמחזיקים סמארטפון בכיס שהוא מקרין כל הזמן באזור האשכים. נושא הפרעות שינה, אז הסברתי את הנושא הזה, אני רואה שהזמן יקצר, אפשר לקרוא תוך כדי, הנתונים הם קשים, אגב מחקרים עדכנים מדברים על קשר בין חוסר שינה לעלייה בדיכאון, בעיקר אצל צעירים. נושא ראייה, אני רוצה להראות סרטון שלדעתי הוא נותן עוד איזה נדבך של הבנה חשובה.
בעולם תסבול מבעיות ראייה, זו המסקנה של ארגון הבריאות העולמי. לדברי הארגון, הסיבה היא שהילדים של היום יותר מדי בבית לא יוצאים ולא רואים, ונמצאים רוב הזמן ולא מסכים. כתבה של יוקנה.
מבין שלל הסיבות שבגללן ההורים מודאגים להתמכרות ילדיהם למסכים ולפעילויות בתוך הבית, ספק אם על הסיכון הזה מישהו חשב.
כמה זמן אתה היית אומר שאתה מברר במחשב?
בוא נגיד את זה ככה, ביום אולי איזה שעה.
שעתיים.
ביום
שעה וחצי.
שעה וחצי שעה.
לא יודעת,
אבל
כמה שעות?
Increase myopia is most likely caused by children spending less time outside.
כשקוראים את ממצאי ארגון הבריאות העולמי שמתפרסמים היום, צריך לשפשף את העיניים. לפי הדוח, הילדים של היום שצמודים לטלוויזיה, למחשב והטלפון הסלולרי ולא רואים כמעט אור יום, צפויים לשלם על כך בנזקי ראייה קשים.
התגברות העלייה במיופיה קשורה בעלייה בשכיחות של גלאוקומה, בשכיחות של קטרקט, בשכיחות של היפרדות חושתית.
עד שנת 2050 כמחצית מהאוכלוסייה תסבול מלקויות ראייה בדגש על קוצר ראייה ושדה ראייה מוגבל.
An eye that's myopic is an eye that's growing too fast, too quickly. When children spend enough time outdoors, they get enough release of retinal dopamine to actually regulate
the growth of their eyes. How are you going to say that you're watching TV? Not much, because it's in the eyes. Now, 30% of people suffer from a blind eye. The return to the outside causes the fact that you don't have enough light on the eyes, and the results will not come
to the years until the end of the year. The data shocked us first, and made us realize that this is probably one of the leading public health challenges of the future.
בסביבות 40-50% מהילדים סובלים מיופיה, מגיעה לממדים של מגפה.
זה לא בריא, הם צריכים ללמוד לשחק בחוץ עם חברים.
אתה מקפיד לשחק בחוץ?
אני... מדובר בארגון הבריאות העולמי, כשהארגון הזה יוצא לקריאה, זה אחרי הרבה שנים והרבה מחקרים. אצלנו בישראל יש לנו נתונים הכי מדויקים. צה"ל, הוא לא מפרסם את זה באופן רשמי, אבל ב-15 השנים האחרונות יש עלייה ב-30% של מרכיבים משקפיים אצל מתגייסים בצה"ל. מדובר בהשפעות שמרחיקות לכת, והנתונים באמת הם קשים. אני רק מביא ככה בעל קצה המזלג, מה שנקרא, דברים. הנושא הקרינה, אני הייתי פעם מסביר אותו יותר, אבל הוא נושא באמת שכדאי קצת להתעניין בו. אבל הנושא שבחרתי להתמקד בו היום זה נושא המוח. אם יש דבר שמושפע יותר מכל דבר אחר, זה המוח. הרבה חוקרי מוח בעולם שבודקים את ההשפעות של המסכים על המוח מגיעים למסקנות מרחיקות לכת. מדובר בשינוי של מבנה המוח, לא פחות מכך. אני רוצה להראות לכם משחק שכולם מכירים, תסתכלו עליו, תחשבו כמה זמן מתאים לשחק במשחק כזה מבחינת בריאות המוח. מחקרים בעולם מדברים על זה שמשחקים מהירים יש להם יתרונות, הם מלמדים לפטר תגובות מהירות, אבל אם משתמשים, אם משחקים יותר מדי, הם יכולים לעשות נזקים מאוד כבדים. אני נותן הרבה הרצאות בשנים האחרונות בבית ספר יסודים לילדים קטנים, ואני שואל אותם, אני מראה להם את המשחק, אני שואל את הילדים, כמה זמן לדעתכם מתאים לשחק משחק כזה שיהיה טוב למוח שלנו ולא יהיה יותר מדי? אז הילדים הקטנים, כיתות ב', ג', ד', גם, עונים לי רבע שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים. התשובות זה מדהים. כל פעם, אני נמדע מחלה, הם כל כך חושבים, הם מקולטים, התשובות הן מאוד הגיוניות. ואז אני מנסה לקלוט איזה ילד ששיחק הרבה, או שענה שהוא משחק, ואני שואל אותו, כמה, אתה ענית מקודם, אתה משחק, כן, כמה זמן אתה משחק, בדרך כלל שאתה משחק, אז עונים לי כמה שעות, הרבה יותר, כשגורמים להם לחשוב, הם מבינים שזה לא כל כך בריא, אבל המשחקים האלה בנויים כדי לגרום לנו לשחק כמה שיותר, כי אחר כך אתה קונה פונקציות במעבר, החברות הגדולות האלה מרוויחות מזה הרבה כסף. אנשים שמשתמשים היום הרבה במסכים, המוח שלהם לומד לעבוד מהר, בגיל צעיר מאוד קולטים פונקציות של הסביבה הדיגיטלית, אבל עלולים לשלם על זה מחיר כבד, הידרדרות ביכולת להתרכז, לחשוב לעומק ולנתח. היום מחקרים מדברים על אובדן יצירתיות, יצירתיות אמיתית, עמוקה, ליצור באמת דברים גדולים, פגיעה בזיכרון, הרבה מחקרים מדברים על שהמוח לא, הוא מתרגל שהמכשיר זוכר הכל בשבילך, ואתה כל כך רגיל לעבור מהר לדבר לדבר שהמוח גם לא מתאמת לזכור יותר, ויכולות הזיכרון הולכות במוח ומתמעטות, ועוד דברים. החברות הגדולות נלחמות על תשומת הלב שלנו, כל החברות רוצות שאנחנו נהיה אצלם, שנשתמש באפליקציות שלהם, ולכן מפתחים המון המון טכניקות, וראינו את זה בהקדמה, כדי לגרום לנו לצרוך כמה שיותר, והדבר הזה משפיע מאוד מאוד על היכולת שלנו, שהמוח שלנו להישאר מוח בריא עם יכולות בריאות. היום מחקרים בעולם מדברים על ירידה בנתוני IQ, המחקרים הגדולים שהתפרסמו הם דווקא בארצות הברית, בעיות בקשב, בעיות ביצירתיות, זיכרון כמו שהזכרנו. טווח הקשב בחברה המערבית יורד אצל מבוגרים. המחקר הכי גדול מבוסס בנושא הזה נעשה על ידי חברת מייקרוסופט. הם בדקו לתוך הצרכים שלהם כדי לפתח טכנולוגיות, איך ליצור מוצרים שיתפסו את הקשב כמה שיותר טוב. והמחקר של מייקרוסופט מדבר על זה שהמוח אצל בוגרים ירד, ביוחדת הקשב ירדה מ-12 שניות ל-8 שניות בלבד, ועוד נתונים נוספים. יש מושג שנקרא טשטוש בין עולם וירטואלי למציאות. הרבה צעירים היום מגיעים להתמודדויות במציאות האמיתית של החיים ומתקשים. הבאתי פה נתונים של מחקר שנעשה על גיימרים שמשחקים המון במרוצי מכוניות. כשהם מקבלים רישיון נהיגה, מתחילים לנהוג, הם מעורבים יותר בתאונות דרכים, מחפשים יותר מהירות מהירה על ההתחלה. אם באוכלוסייה הרגילה 21% מחפשים מהירות מופרזת על ההתחלה, אצל גיימרים של מרוצי מכוניות 45%. למה הם עושים את זה? לא בכוונה, כי המוח שלהם מחפש את הריגוש ואת המציאות של המשחק בתוך המציאות האמיתית של החיים. הרב יניב חניה דיבר מקודם על ההשפעות בתחום המיני. זה אחד ההשפעות הכי קשות של טשטוש עמוק בין עולם וירטואלי למציאות, וככה יש עוד הרבה דברים. היום רואים יותר ויותר בעיה עמוקה ביכולת של הוויסות הרגשי. צעירים פחות פחות מסוגלים להתמודד עם משברים קשים, עם קשיים, כי היום האדם פחות מחובר לעצמו. פעם בן אדם היה מחכה בתחנת אוטובוס, אז היה עם עצמו לבד, מאבד רגשות, מחשבות, נוסע באוטובוס, מסתכל בנוף, חושב על דברים. היום מחכים בתחנת אוטובוס עם הסמארטפון, נוסעים באוטובוס עם הסמארטפון ביד, בבית עוברים ממסך למסך. אדם פחות ופחות מחובר לעצמו, פחות מסוגל לאבד את מה שיש לו בפנים, וזה גם אחד הסיבות לפחות ופחות יכולת בתקשורת אמיתית ועמוקה. כשאדם לא מחובר לעצמו כמו שצריך, אז הוא גם לא יהיה טוב מחובר לזולת. אגב, אחד הסיבות לבריונות רשת זה גם בעיות בוויסות הרגשית, שזה מתבסס על הרבה מאוד מחקרים. אני מצטט פה את דוקטור ניקולס קרדרס, אחד הפסיכולוגים המפורסמים ביותר בעולם, שטיפל עד היום בכ-1,000 צעירים מכורים למסכים, והוא מדבר על זה בהרבה מאוד רעיונות, רואים אותו בתקשורת, אפשר להקליט את השם שלו, אדם מאוד מאוד מעניין. הוא אומר שהמסכים הם פועלים על המוח שלנו כסוג של סם. כל הדבר הזה מתנקז לבעיה אחת ענקית, חוץ מעוד בעיות שהזכרנו, התמכרות. מה זה התמכרות? מה השלב שמשתמש המון בדבר הופך להיות מכור? ההתמכרות נוצרת כשבהקשר למסכים, כשאזור מסוים במוח מבצע פעילות שחוזרת על עצמה. יש הנאה, ריגוש. כשעושים את זה הרבה, כדי לעשות את זה הרבה, המוח הוא צורך חומר טבעי, סם טבעי שיש לנו במוח, הזכרנו אותו מקודם, שנקרא דופמין, שהוא בא מגזע המוח. הוא מגיע לאזור שמבצע את הפעילות החוזרת. מה השלב שהופכים להיות מכורים? השלב הוא כאשר אותו אזור במוח צורך, משחרר כל הזמן דופמין, ונוצר סוג של דלקת. האזור הזה נהפך לכמו דלקתי. הוא צורך, הוא זקוק לגירוי כל הזמן של הדופמין סביב הדבר הזה שגורם לו את הגירוי, ואז האזור הזה הופך להיות כל כך עוצמתי שהוא מתנתק מהשכל החושב. האזור ששם מתבצעת ההתמכרות, האזור ששם התבצעת ההתמכרות, זה האזור הזה, הוא שולט במוח, הוא גם מכתיב לשכל מה לחשוב. עכשיו אני חייב, עכשיו אני עוד קצת, לא, אני אתחיל את הפעילות. יש סימנים להתמכרות. אני החלפתי פה שקופיות, יש לי בעיה בסדר, אתם יכולים לקרוא לבד כמה סימנים. כשיש את הסימנים האלה מול פעילות, מול המסכים, זה צריך להדליק נורה אדומה. ואם מישהו מגיע למצב שכבר אזור במוח כבר השתלט עליו, זה יכול להיות סביב משחקים, סרטים, סדרות, סתם גלישה כאלה שאוהבים לשוטט ולראות כל מיני דברים בלי סוף, והנושא הכי קשה היום הוא תכנים מינים ופורנוגרפיה, צריך לפנות למישהו שמבין ולקבל עזרה. אני חוזר לשקופית הקודמת.
מי זה מישהו?
אז מיד, אני אנסה לקצר, אני פשוט לא מרגיש טוב, אני לא מרגיש את הראש שלי של עצמי, אז אני כבר לא... לא, הטיפול שיניים פשוט עם החומרים שאני כזה מרגיש מאופל.
וזה לא
מבטא. ארגון הבריאות העולמי, רק עכשיו, ממש בחודש האחרון, הוציא קביעה שהתמכרות למשחקי מחשב זאת מחלת נפש. ויש המון המון חולי נפש היום. מישהו יודע מי זה? כן, מי רואים פה? דמות של משה מהסרט המפורסם. למה אני מביא אותו? משה רבנו, שהוא באמת קצת בעייתי להביא אותו בתור איזה סרט מצויר, כן? זה כאילו לא מכובד, אבל לא צריך העניין, רק לסבר את האוזן, לחזק רעיון יסודי שאני רוצה להביא אותו פה. מה גרם למשה רבנו, חוץ מזה, חוץ מהתכונות האישיות שלו והיכולות האישיות שלו, מה גרם לו להיות משה רבנו? מה אדם עשה, מה קרה לו? הוא לכאורה השתגע לגמרי, היה מלך העולם, יכל להיות פרעה בעצמו, כל עושר העולם היה בידיים שלו. מה קרה לו? בן אדם הזה עזב את הכל למסכנות, לברוח, להיות לסכן. מה קרה לאדם הזה? קרה לו דבר אחד, היכולת להתבונן, לחשוב לעומק, לראות משמעויות עמוקות של דברים. והוא התבונן וראה את המסכנים העבדים האלה, והוא התבונן. הראייה שלו הייתה כל כך עמוקה, שהיה לו גם מרוב ראייה עמוקה גם יכולת להתחבר לקדוש ברוך הוא, ולהבין בתוך כל העומקים של הראייה שלו, שכל השפלות של המסכנים האלה, היא גדולה וענקית כזאת שכל עושר העולם הייתה מצרים, הייתה ארצות הברית של היום, הם גדולים הרבה יותר מכל הדבר הזה. בשביל להגיע ליכולת ראייה כזאת צריך יכולת התבוננות. אחד הנזקים הגדולים ביותר של המסכים שעושים לאדם זה לוקח את היכולת להתבונן. אנחנו קופצים מהר מדבר לדבר, לא קוראים עד הסוף, ואם קוראים יודעים לקרוא מהר, מתרברבים, כן עברתי על החומר מהר, הספקתי בקר וקר זמן, אבל בעצם לא קולטים את העומקים. אם יש משהו מסר שחשוב לי לחזק פה במיוחד במקום של ישיבה, זה אל תאבדו את המסורת, יש לנו מסורת בעם ישראל להתעמק ולהתבונן, מתוך זה להגיע לדברים גדולים ונשגבים. עוד נושא שהוא חשוב ביותר, הזכרתי את הוויסות הרגשי. היום אנשים פחות ופחות מסוגלים לבנות תקשורת עמוקה, יש יותר ויותר בעיות בזוגיות, הגירושים נמצאים במצב קטסטרופלי, ברמה של קשר אינטימי איש ואישה קשה להם להיות ביחד, כי הכל בנוי על תקשורת. יש בשפת הקודש, בעברית אומרים יחסי מין, בלועזית זה אומרים אחרת, איזה יחסים, הכל בנוי על תקשורת, תקשורת, כשיש את התקשורת הבריאה, אז זה בסיס ליכולת התפתחות. מדברים על אומות, אפילו על גרמניה, עם כל מה שעשו לנו, איך הם כל הזמן מצליחים איזה... כי הם יודעים לשתף פעולה אחד עם השני, הם יודעים לעבוד ביחד, עם אשמם, כן, כל מה שעשו לנו, הם יודעים לעשות, ליצור ביחד, והם יש להם ברמת הביחד שהם עובדים, שהם ביחד, הם יודעים לתקשר. התקשורת זה בסיס ליכולת של חיים, של חברה אנושית בכלל, להגיע להיות אנושיים, ואחר כך להגיע לדברים גדולים יותר. אנשים היום בודדים יותר, מדברים, כותבים יותר ויותר במקום לדבר ולהיות פנים אל פנים. היום יש הרבה אנשים שיש להם הרבה מאוד חברים, יש מושג שנקרא מרוב חברים בסוף לא נשאר אף חבר אמיתי. המחקרים מדברים על זה שיש פחות ופחות מושג של חבר לנפש כמו שהיה פעם. מה זה חבר לנפש? זה חבר שגם אם אתה כבר שנים לא נפגשים וכל אחד הולך לכיוון שלו בחיים, חבר לנפש זה כשאתה צריך אותו, רק תרים לו טלפון, תשלח לו קריאה, הוא יהיה איתך, כי הוא חבר, זה קשר עמוק. את העומק הזה, מי שיודע לבנות חברות עמוקה, גם ידע בדרך כלל לבנות זוגיות עמוקה. היום בקלות מתקשרים בנים, בנות, וכל מיני סיטואציות. התקשרה אליי אימא לבחור בישיבת הסדר. שם ההרצאות שלי, כבר כמה הרצאות, היא אומרת, אני כל פעם שיש הרצאה שלך, אני מגיע, גם זה היה אצל ילד אחר. היא אומרת לי, אני מבקשת ממך עזרה. יש לי בן בגדול, הגדול שלי בישיבת הסדר, יש לו בעיה עם המסכים. הוא לא מודה בדיוק מה הבעיה, אני חוששת שזה בעיות במיניות ודברים כאלה. האם אתה... הוא מודה שיש לו בעיה. רק הוא לא מוכן לפתוח את זה. האם אתה תהיה מוכן לדבר איתו? אז אני אמרתי, טוב, אני תמיד שמח לעזור אם אני יכול. עזרתי כבר להמון אנשים. טוב, היא דיברה איתו, הוא הסכים לדבר איתי, התקשר אליי. דבר בחור שנמצא בתקופת הצבא, הוא באיזו יחידה באזור הצפון. אני גר במצפה יריחו, מדברים, הוא מוכן לשמוע וכאילו לעזור לבעיה שלו. אז קבענו שיום שישי אחד, שהמשפחה, הילדים עדיין במוסדות חינוך, הוא יבוא אצלי ונשב. הוא דרך הביקה, נסע, הגיע אליי למצפה יריחו. ואנחנו יושבים, יש לי משרד, במקרה זה ישבנו בסלון, אצלי בבית. אז אני מתחיל לדבר איתו קצת על עצמי, ככה שהיא אווירה נוחה, ועל הילדות בצרפת וכל מיני דברים. והתמודדויות שהיו לי. ואני מתחיל נחש, הבעיה שבטח כמו שרוב הצעירים בגיל הזה, זה תכנים פורנוגרפיים, כמו שהזכרו הרבה בשיחה הקודמת. ואז אני נתחיל לגעת בנושאים האלה, אז הוא עוצר אותי, אומר לי, תשמע, זה לא הבעיה שלי. אני מהפריצות הזאת אומר לי, אני מנסה להתרחק כמו מיש. אז אני אומר לו, אז בוא תספר מה הבעיה. הוא אומר לי, אני מהישיבה תיכונית, התחגלתי להתכתב עם בנות. ואני לא יכול להסיק עם זה. זה צורך כל הזמן. אז אני שואל אותו, אתה מתכתב על דברים לא צנועים, או דברים אינטימיים, או דברים רגילים? כאילו, לא אומר, לרוב זה דברים רגילים. לא משתדל, לא להגיע. לפעמים יש לי נפילות, זה מדרדר מקומות זה, אבל אני משתדל שלא. ואז הוא מוצא לי מהדגמח הצבאי שלו, מהכיס, אפילו ככה, הוא אומר, הוא משנן. דברי חזק, דברי מוסר, ככה, הוא אומר, אני כל פעם שיש לי זה, מנסה להתחזק, ככה, הוא קורא לי בנושאים האלה. ואז, והוא אומר, אז אני ככה חושב, איך אני עוזר לו, ואז אני אומר, תשמע, אמרת שאתה מתרחק מפריצות כמו מאש, אבל גם זה סוג של פריצות, דבר בצורה אינטימית, עם איזה מישהו שאתה לא מכיר, וזה ביוחד, זה דברים מאוד אישים, ולפעמים זה עולה גם לדברים. אומר לי, אני מבין, הוא מתקומם כזה, אני מבין שזה לא בסדר, למה אתה אומר שזה פריצות? ואז הבנתי את הבעיה של המחור, זאת אומרת, די הרבה מחורים כבר, יש שקיעות חושים, כבר לא מרגישים את חומרת הדברים, אבל אני חושב לעצמי, איך אני מסביר לו שזה בעיה? ואז פתאום יש לי רעיון בראש, אני אומר לו, תגיד לי, אתה יכול לצאת עכשיו מהבית שלי לרחוב, במצפה יריחו, לעצור איזה נערה בת 15, אתם מתכתבים כל מיני גילאים, ולשאול את הנערה שאלות על האישיות על החיים שלה. הוא אומר לי ברחוב לא. ואז זה התנהגות סוג של פריצות, נכון? להתחיל כל נערה ולהתחיל לדבר איתה דברים אישים. הוא אומר, זה נכון, ברחוב אני מסכים. ואז אני שואל אותו, אז זה רחוב פיזי, האינטרנט זה לא איזה רחוב, סוג אחר, אין בן אדם אמיתי, פה יש בן אדם אמיתי, ופה יש בן אדם אמיתי, פה יש נפש ונשמה, ופה יש נפש ונשמה. אם זה פריצות פה, אז זה, יש משהו, הבדל מהותי ביניהם. אז פתאום ככה נתלקות לו עיניים, אומר לי, עכשיו אני מבין. בעצם לא היה הרבה, רק לתת כל מיני עצות פרקטיות ברמה האישית שלו. היום צעירים, זה לא בדורות הקודמים, בקלות, בוואטסאפ, בקבוצות, מתחילים, אפשר לעבור לפחתי, מתכתבים. וזה הרבה פעמים מגיע למקומות אינטימיים ששמע הרבה מתח מיני באוויר, או במקומות אחרים, וצריך מאוד מאוד להתרחק מזה. לצערי, אני מכיר סיפורים יותר קשים, שממקומות כאלה שהתחילו בהתכתבות על שירה, עם איזה בחורה, ולא תמיד זה גרוע, זה יכול להיות אם זה נמצא באיזה פורום כללי, אבל כשזה מגיע לשיח אישי אינטימי, בחור ובחורה בגיל כבר שיש יצר כבר חזק, מההתכתבות השירה התחילו להיפגש, וזה הגיע, זה הידרדר, זה הגיע לקשר מיני, והבחור הזה מסובך עם עצמו, כי הוא גם גדול ממנה בהרבה. היום לא חווים, לא, הייתי עם טיול עם ילדים, פריחה, שנה שעברה, מלא פרחים יפים, ילדים מוצאים את הסמארטפונים, ישר מצלמים, ורוצים להמשיך. אז אני אומר להם, תתקרבו לפרחים, תסתכלו עליהם, תלטפו אותם, תריחו אותם. היום אנשים, מה שלא על במסך לא קיים, מצלמים יותר מדי. אני לא נגד צילום, כן? יפה, זה טוב לציין, לתעד דברים טובים, אבל הכל במידה. נושא התכנים, אני ניכנס לכמה נקודות מאוד חשובות, ואני רוצה להגיע ליכולת של החבר'ה, אני מאוד רוצה לשאול, לשמוע שאלות. מישהו יודע מי הלהקה הזאת? אני מכיר אותם מאז שהייתי נער. רולינג סטונס, יפה. אני נותן הרצאות גם בציבורים חילונים, לא נמלי כל כך נער כמו שעולים פה, בישיבת הכותל. אבל רגע, זה להקה, מי הלהקה השנייה? זה מה?
גם,
יפה מאוד. אותה להקה, רק בהבדל של קצת שנים. הרולינג סטונס לפני סוף שנות ה-60, וזה שנות ה-70 פלוס שנות ה-70. מה קרה לאנשים האלה? היו מעוגנים, לבושים מכובד, המוזיקה גם הייתה יותר עם תוכן. מה קרה להם, אותם אנשים? מה, השתגעו? התחרפנו לגמרי? מה קרה זה? מה שקרה, משהו יסודי בחברה המערבית. קו פרשת המים באמצע שנות ה-60, במיוחד סוף שנות ה-60, קרה מהפכה של קוראים להם דור ילדי הפרחים, שביקשו חופש ליצרים וביקשו חופש לכל דבר. זה ילדים שבדרך כלל נולדו תוך כדי מלחמת עולם השנייה, אחרי זה ראו את העולם של ההורים שלהם, היטלר, סטלין, מיליונים של הרוגים, ראו כתרי בשבילם כל העולם הישן, הדת, הכל בשבילם לא שווה כלום. פה עכשיו בוא נעשה רק נהנה, רק אהבה, רק נשחרר את כל היצרים. הדור הצעיר הזה ביקש פורקן מוחלט ליצרים, עד כדי כך שזה הגיע לבתי משפט בהמון תחומים, ובתי משפט לאט לאט בשם זכויות המבוגרים, זכויות הפרט, שחררו. למשל פורנוגרפיה הייתה אסורה בשנות ה-50 וגם באירופה. היה אסור למבוגרים להפיץ פורנוגרפיה, היה אפשר להיכנס לכלא, והיו מעצרים שאנשים שהפיצו תכנים, זה לא רק לילדים. סוף שנות ה-60, העולם משתנה, למה הם לבושים ככה בצורה כל כך בוטה? מה המסר? יש פה מסר, זה לא סתם. זה לא סתם התפרקות. המסר בא להגיד, אני חופשי, אני עושה מה שבראש שלי. ומי כל אחד יודע שחופש מוחלט ללא גבולות, זה מגיע, מביא אנרכיה, מביא הפקרות, מביא הידרדרות מוסרית. זה מה שקרה לחברה המערבית. היום התעשייה, היום כל היצרים משוחרים, אז התעשייה עושה מזה כסף. היום הכל עניין של רייטינג. מילה קטנה שאני עוקב הרבה התרבות העכשווית, אני מסתכל מה מתעדכן, מה קורה קצת בסדרות, סרטים, תוכנות טלוויזיה. אני רוצה לקרוא לכם, חבר'ה צעירים, תמעטו בצפייה בסרטים ובסדרות, ואם כן תחפשו את הדברים האיכותיים שאתם יוצאים מהסרט, אתם מרגישים נתן לכם משהו. מה הבעיות? מתחספסים, מתרגלים להמון התנהגויות בוטות, מתחרקים מהחיבור לחיים אמיתיים, עולם של פנטזיות, מפתחים משיכה חיצונית לדמויות במקומות האלה, בסדרות נשאבים לתוך הסיפור, וזה 30 פרקים, לא יכולים לעצור, חייבים לראות את הפרק הבא, את הפרק הבא, והכל בנוי ככה שאתה חייב לראות את הפרק הבא. בסוף מתרגלים לכל הדברים הבעייתיים שיש בתרבות הזאת, הערכים מתשתשים, נעשה תשטוש ערכים. אחד הבעיות של התקופה שלנו זה היכולת לעשות בירור מאוד מעמיק מה הערכים שלי ומה הערכים שהם לא שלי, ולעשות ולשמור ולהתפתח ולהיות דבק ולקדם על בסיס ערכים שהם שלך, ולא להתערבב עם דברים אחרים. הצניות פעם בעולם הייתה מקובל אצל גויים, ככה היו באמריקה לפני 100 ומשהו שנים, לבושים הייתה הקפדה, הצניות הייתה מובנת גם אצל הגויים. אבל אנחנו יודעים איזה הידרדרות חלה בחברה. בהרצאה הקודמת דיברו הרבה על נושא הפורנוגרפיה, אני לא ארחיב על הנושא הזה, זה נושא שאני מטפל בו הרבה שנים. כמו שאמרתי בהתחלה, הייתי גם בין המקימים של אינטרנט רימון, ועזרתי אישית המון המון לצעירים, גם מבוגרים. אבל אני רוצה להגיד משהו בהקשר להתמכרות. אני רוצה לספר סיפור, הוא קצת בעייתי לספר אותו, במיוחד החבר'ה שלו לא נשואים. התקשר אליי אדם שהתחתן, בוגר ישיבות תיכוניות, ישיבה הסדר או גבוהה, כבר לא זוכר, או שעדיין בישיבה, כבר לא. והוא היה מאוד שבור. הוא אמר לי, אני התחתנתי תוך השנה, לפני 9 חודשים התחתן. ואז הוא אומר לי, אני ככה תמיד לא נעים לדבר על הנושאים האלה, ככה מתחיל מחפש את המילים שלו, הוא אומר לי, יש לי בעיה. כל פעם שאני רוצה להיות בהתייחדות עם אשתי, מצב אינטימי, באים אליי הסרטים והתמונות מהאתרים הפורנוגרפיים שאני... וכבר מצאתי את עצמי בבית, יש לי סטודנט שיש לנו אינטרנט עם זה, מצאתי את עצמי, נכנס לזה בלי שליטה. ואני לא מבין למה, אני אוהבת אשתי, טוב לי איתה, למה זה קורה לי? למה אני... הייתי בטוח, אני מתחתן, זהו, זה נגמר. זאת אומרת, אני, חזל אומרים, אדם מתחתן, אז פתאו בסלו, לכאורה, זהו, אני טוב לי, אני אוהב את אשתי, אני רוצה אותה, הכל טוב לי, כאילו, מה קורה לי? למה והוא, אני שבור מזה, זה שובר אותי לגמרי, זה מרסק אותי, אני לא... ממש, הוא כאילו, גם בחל לי בטלפון, ממש שבור, שבור. אז אני מסביר לו, תשמע, אתה צריך להבין שיש לך פגיעה במוח. ואני מסביר לו את הצד הביולוגי. במיוחד תכנים מינים פורנוגרפיים, על פי מחקרים רואים את זה, אם רמת הדופמין במוח היא באזור הכחול, אז זה כשבצפייה בתכנים כאלה יש פיקים ענקים מאוד חזקים של שחרור דופמין, זה יוצר אזור במוח שצורך את החוויות האלה. ובעולם הסרטים, בעולם הזה, אתה מתרגל לעולם מתחלף. תמיד רואה אישה אחרת, פעם אישה כזאת, פעם אישה אחרת. זה סוג של חוויה שהמוח שלך התרגל לצחוק, והמוח שלך זקוק לזה. הוא זקוק לעוררות, הוא זקוק שיהיה לו כיף. האזור הזה במוח, המוח שלך זקוק לדברים האלה. ולכן, במיוחד שאתה בעולם אמיתי, לדברים אמיתיים, אז אותו אזור במוח מרגיש מאוים. הוא מרגיש שהוא לא יקבל את החלק שלו. ואז הוא מציף אותך בתמונות האלה ובמחשבות האלה. אז הוא אומר לי, אז מה, אז אני עבוד? אז אני אומר, לא, אתה לא עבוד. אז מה, אז מה, אז מה אני יכול לעשות? כאילו, מה אני, זהו, אני שומר שידפוק, אני, כאילו, זה. אז אני אומר לו, תשמע, הרבה אנשים עוברים את הניסיונות האלה, זה ניסיון שיש לדור שלנו, שהוא ניסיון מאוד קשה. מה שצריך להבין, קודם כל להבין מה שקורה איתך. זה לא בעיה, אין לך בעיה מיוחדת. הרבה אנשים עוברים את מה שאתה עובר. מה שאתה צריך לעשות, זה כשבאים לך את התמונות האלה, א', אתה צריך קודם כל לקבוע לך כלל יסוד. אתה צריך לעשות הכל שלא תגיע לאתרים האלה יותר. זאת אומרת, זה השלב הראשון, כי זה מזין לך מחדש את כל מה שיש לך באותו אזור במוח. וכשבאות לך המחשבות, התמונות האלה והסרטים האלה, תחייך, תצחק. תגיד, אני כבר לא שם, אני עכשיו בעולם אחר. ותסתכל לאשתך בחיוך, ותגיד לה את עצמך, איזה מזל שיש לי אישה שאני אוהב, איזה מזל שהקדוש ברוך הוא נתן לי את ההזדמנות לסיכוי לבנות חיים. ונכון, יש לי פגיעה, ואני אתמודד איתה, וככל שאתה תדמיד בזה, עם הזמן, אותו אזור במוח יראה שכבר, זהו, נגמר לו, האזור הזה כבר יהיה פחות ופחות, דלקתי, פחות יורר אותך, והעיקר שאתה כל הזמן תשקיע באהבה, תשקיע בזוגיות, ותמשיך ותבנה חיים מאושרים ומשפחה מאושרת. יש השלכות לחשיפה לפורנוגרפיה, אני לא רוצה להתעכב על זה. יש נתונים, דיברתם על זה מקודם. יש זמר שאני מאוד מעריך, אברהם טל, עם המון אומץ הוציא לפני לא מעט שנים שיר שנקרא מלחמה. באופן גלוי בשיר הזה הוא זועק את הגוג ומגוג, הוא משתמש במילים גוג ומגוג שיש לו בנפש בגלל הסחטים הכחולים שהוא ראה בצעירותו, והוא מדבר על הקושי להגיע לאהבה לאשתו, אבל הוא מדבר על קרבת אלוקים. זה שיר מדהים, זה היה איזה אומץ לדבר גלוי בשיר על הדברים האלה, אברהם טל. אבל החוכמה זה מראש לדעת להתרחק. תכף נגיד כמה המלצות, ואני רוצה באמת לשמוע כמה שאלות. מילה על הסמארטפון. הסמארטפון הוא באמת גאוני. גאוני, וסטיב ג'ובס המציא את האייפון, ובאמת היה אדם גאון. הוא מתוחכם, הוא יעיל, הוא מאוד שימושי, הוא חווייתי, הוא מענה, אפשר לעשות איתו המון דברים. אבל הוא מפטר תלות והתמכרות, ועושה המון המון דברים, ובעצם את כל הדברים שדיברנו, בהשפעות של המסכים, אם זה הבריאות ואם זה המוח והתקשורת הבין אישית. אז מה עושים? צד אחד שלנו כלי שהוא כל כך גאוני ושימושי, צד שני הרבה פעמים רואים שהתועלת בסוף גדלה על הנזק גדול על התועלת. אז איך לנהל את המסכים בלי שהם ינהלו אותנו? זה באחד האתגרים הגדולים של הדור הזה. אני יכול להגיד על עצמי, ואני עד לאחרונה לא הייתי עושה את זה, אבל ביקשו ממני, אמרו תגיד, יש לי 7 ילדים, הגדול שלי התחיל שנה א' בישיבה גבוהה במצפה רמון, אני יכול להגיד על עצמי שזכיתי לגדל ילדים עם שליטה עצמית בריאים בכל המובנים. הגדול שלי בכיתה י"ב קנה סמארטפון דרך חבר, מיד ביקש לי שנתקין מצפר, וסיים את ה-י"ב, השאיר את הסמארטפון בישיבה. הוא אמר, אני העדפתי להיות בלי. אני רואה א', זה מבזבז לי המון זמן, ויש כל הזמן פיתויים, אז הוא אוהב לעקוב אחרי ליגה אנגלית בכדורגל, וכל מיני דברים. הוא אומר, אני יודע שעכשיו החופש הגדול, וזה, אני הולך לישיבה גבוהה, אני רוצה להגיע להיות כמה שיותר פנוי ושאר הילדים, יש לי בת באולפנה, כיתה י"א, שהיא, אני תמיד מתפעל ממנה, איך היא, היא לא הסמארטפון שלה, מדי פעם באה לראות אם יש לו בקבוצות הוואטסאפ שיש לה, והשיח הוא מאוד מאוד פתוח עם כל הילדים. יש לי מתבגרים שאין להם סמארטפון, כי ביל גייטס אמר שאי אפשר לפני גיל 14, נכון? אז אי אפשר, יש לנו בכל זאת מי להסתמך. ואז אני יכול להגיד, מבחינת הילדים אני למוד ניסיון, אבל בכל זאת, איך אנחנו ואתם פה חבר'ה בוגרים, איך בונים את המסגרת הבריאה הנכונה לשימוש במסכים? אני אציע פה כמה דברים. א', הכל מתחיל בפתיחות, בשיח פתוח. ליצור את ה... כשיש לך קשיים, יש לך... תדבר... להתחיל קודם כל עם חברים, להיות גלוי, לדבר, להעלות את הבעיות, לא לדבר על ראיתי סרט כזה, אולי תראה כאן, לא אני מתכוון לזה, אלא לדבר. אחר כך, אם יש בעיות יותר משמעותיות, לדבר עם רמי, רבי נבחניה דיבר על הורים, אז יש לי דווקא כן ניסיון, נכון, הרבה פעמים קשה לדבר עם הורים, יש לי ניסיון מאוד חיובים, חבר'ה, שהם או לא עם הורים, לא, מתבייש, בסוף שכנעתי אותם, ודיברו עם ההורים, פלא פלאים יצא, גם הם חיזקו את התקשורת ואת הביחד, וההורים התקינו סינון, וההורים מתעניינים, תגיד, זה עוזר לך? לא, אז יעילו רמה במי בסיס, הרימון בסיס. התקשורת, לפתוח זה קשה, אבל זה בסיס להמון דברים. מי שקשה לו כמובן, אני תמיד מזמין, אפשר לדבר איתי, להתקשר אליי, אני תמיד שמח לעזור אם אני יכול. רציתי להחליף קצת תמונות, להביא חבר'ה בוגרים יותר, אבל באמת התמונות לא חשובות, הרעיון הוא החשוב. חייבים לתת, כמו שצריך אוכל בריא לגוף, צריך לאכול פחמימות, ויטמינים, צריך חלבונים, צריך את כל הדבר שהגוף זקוק, ככה הנפש צריך לתת את אבון, את אבות המזון לנפש. אתם זוכים ללמוד תורה, ללמוד דברים רוחניים, זה חסד, זה לעשות דברים שהם פעילויות בריאות, אם זה ספורט, דברים שהם חשובים בעידן המודרני. מחקרים מראים שאנשים שפעילים פיזית, רואים שהמוח מתפקד יותר טוב. זאת אומרת, מי שעושה פעילות פיזית, אלא אם כן הוא כמו גדולי התורה, שהם כל כך שקועים בספרים, שזה עצמו כבר נהיה פעילות פיזית, אבל זה רק ברמות הגבוהות של לימוד תורה. להיות בטבע, חשוב הקשר עם הטבע, וככה זה גם לחזה את הקשר עם הבריאה, עם בורא עולם, לפתח כישרונות, להיות בחברה, לעשות דברים בשביל החברה, לפתח כישרונות, תראו במה אתם באמת טובים, ותפתחו את הכיוונים האלה. ובכללי לגבי הסמארטפונים, אני מציע מאוד, בגיל צעיר, במיוחד שנמצאים במסגרת של לימוד תורה, לימוד ישיבה, עדיף שלא יהיה מכשיר, ואם כן, שהוא יהיה במקום אחר, שמדי פעם ניגשים אליו לראות אם יש הודעות, דברים חשובים. ולהתקין, מאוד חשוב, הסינון. אני מכיר הרבה שאמרו שאני גיבור, אני בסוף, כמה, עם כל הרצון הטוב, נופלים, והרוב המוחלט של אנשים נופלים. הסינון הוא לא פתרון לכל הבעיות, הוא כלי עזר שמונע וקצת מרחיק את העניין, ומי שיודע ששום דבר לא יעזור לו כי יש לו את הבעיה של ההתמכרות שהזכרנו, אז באמת הוא לא יכול להיות עם מכשיר. עדיף שיעשה הכל למצוא דברים אחרים, ואפשר למצוא בדרך כלל דרכים להיות בלי. אני מזכיר את הנושא של הקרינה, חבר'ה צעירים, אל תחזיקו פלאפון, אפילו לא סמארטפון, פלאפון פשוט בכיס כל הזמן של המכנסיים. מחקרים מבוססים מאוד מכל העולם, כמה מקומות, גם אחד בישראל שנעשה על ידי בית חולים רמב"ם והמרכז הרפואי כרמל, מחקר משותף, מראה את הקשר בין ירידה בפוריות של הגברים להחזקת סמארטפון, פלאפון בכיס לאורך שנים. נושא של סינון, הסינון המתקדם ביותר בישראל הוא נטספארק או רימון סלולרי, אבל שוב פעם, זה רק כלי עזר, ואם יש סינון אז לא להסתפק בבסיס, ברמת הבסיס, להיות ברמה אחת יותר גבוהה לפחות. בבית, בשביל האחים הקטנים שלכם, תוודאו שכל חשבון גוגל, יוטיוב, הסינון פעיל. מניסיון, הסינון של יוטיוב עצמו יותר יעיל מהסינון של רימון. של יוטיוב בלי סינון, עדיף סינון של יוטיוב מאשר הסינון של בדרך כלל מבחינת זיהוי סרטים, בעייתים וכו'. חשוב לקבוע גבולות של זמן, מי שמתקשה לו, יש אפליקציות, גם דרך נטספארק אפשר לעשות את זה, יש עוד אפליקציות שאפשר לכוון את הזמן של השימוש במכשיר בכלל, אני לא מדבר על תוכן מסוים, אלא בכלל לקבוע שהמכשיר יהיה זמין בשעות מסוימות ביום, השאר הזמן הוא יהיה זמין רק לשיחות והודעות. מאוד חשוב בבית, במשפחה, כשנמצאים חברים, להיות ביחד בלי הסחות דעת. רב יאיר חניה דיבר על זה שלא לענות כשיש איזה הודעה או משהו. חבר'ה, תתרגלו להיות אתם השולטים, ושלא זה, לא שאפליקציות ישלטו בכם. אתם תקבעו מתי לבדוק הודעות, מתי לפנות למסך, ולא כל פעם שנראה לכם שנכנס משהו אפשר לבדוק. מאוד חשוב לשמור על שינה טובה. היום מומחים מדברים על זה שכדאי לפחות שעה לפני שינה להיות בלי מסכים. אז אני אומר, אני מתוודא על עצמי, לי קשה לעשות את זה. לגבי תוכנות מסרים, מאוד חשוב למעט בקבוצות, למעט באינטראקציה. כשאתם שולחים הודעה, תחשבו שאתם לוקחים את הזמן של מישהו אחר. האם זה באמת שווה את זה? או לא, לא, לא לשלוח את ההודעה, למעט בשליחת הודעות ובאינטראקציה, באמת תשתמשו בדברים רק לדברים שהם באמת, זה שווה, זה חיוני. כמובן אפשר להגיד תודה, איזה משהו נחמד אם מישהו אבל בכללי לא להציף את האנשים, היום כולם מוצפים בהודעות. זה אני אומר את זה בעיקר ב, לא רק בגילאים של, של להורים, דרך כלל זה מצגת שהיום מאוד חשוב לדאוג שצעירים יהיו, יעסקו ביצירתיות. היום מחקרים מראים שבאינטרנט 10% הם היצרנים, 90% הם בעצם הפסיביים, צורכים את התוכן. תפתחו את היצירתיות שלכם. בנושא קרינה, הכלל הוא להרחיק את המכשיר מהגוף, לא לשים את הראוטר ליד הגוף, עדיף לדבר ברמקול, בדיבורית. אני חושב שזה נושא חשוב שרק הולך עם הזמן ויתברך יותר ויותר חשוב. אני מגיע לסיום. על פי ארגוני בריאות בעולם, רופאי ילדים בארצות הברית, בקנדה, אוסטרליה, ומסתבר גם בישראל, מאמצים על פי המון המון אלפי מחקרים שנעשו בעולם, משתנים. אם אתה במשחקים מהירים, אז זה צריך למעט. לא טוב להיות במשחקים מהירים יותר מחצי שעה בדרך כלל, אבל אין מדע מדויק בדברים האלה. חבר'ה, אני מאחל לכם, אני רוצה את השאלות שלכם, אבל אני מאחל מכל הלב שתצליחו לבנות את עצמכם מתוך גבורה, מתוך בעלי שליטה אמיתית, מתוך יכולת בחירה חופשית אמיתית, שאתם תהיו השולטים בטכנולוגיה ושלא היא תשלוט בכם. המון הצלחה. אם יש שאלות, אני ממש אשמח לשמוע.
אפשרות לשלוש שאלות בלבד או לא שאלות, כי ישבנו לכם. שלוש שאלות בלבד. מי ששואל, כמו שאמר יונה, לחשוב על כולם. שלוש שאלות חשובות. הזמן שלי מאוד יקר. גם ארוחת צהריים שלכם בכל היום. אני מבין שאין שאלות דחופות. יש פלאפון? תודה רבה, מדהים. אני... חצי דקה. חצי דקה. אני נהניתי מכל שנייה. רגע, לי יש שאלה. אני ראשון. אני יותר מבוגר מכולכם. יש לי שאלה. אני חולק עליך. הרצאה שלך הייתה נהדרת כל דבר. הדבר האחרון שראית, אני חולק עליו ברבים. כאילו שאני הייתי ילד, היו סרטים מגיל 16 ומעלה. בטעות אתה לא התכוונת, ואולי אני טועה, אבל בטעות כתוב מגיל 16 שעתיים ביום. זה לא חובה. זה לא חובה.
לא מדבר על סרטים, מדבר...
לא משנה, אני אומר שמי שבא לישיבה... והוא יראה כל הם חפץ חיים בסרטים, הוא לא בחור ישיבה.
לא קשור סרטים.
אני הבנתי, הבנתי, רק אמרתי זה לא חובה. זה לא חוכמה, זה לא חובה, זה הכל. אפשר גם פחות. מסכים איתי?
בוודאי. אני, אגב, זה, אמרתי רק ארגוני בריאות, לא אמרתי שזה...
לא, בוודאי, לא, אבל זה נשמע, הדופמין לא, שלי לא. כבר חשב שאני חייב שעתיים, לא.
לא, לא, אז... טוב, אז, טוב, אז אני מודה
שתי שאלות,
על... מודה
שתי
להעברה,
שאלות,
כי...
שתי שאלות, אחד אני לקחתי.
קודם כל, שום דבר, ההתמכרות הוא שתי, שלוש מילים. לא יכול, בלי, אני צריך כל הזמן. התמכרות היא לא טובה בשום תחום. גם, שואלו אותי, רגע, להתמכר ללמוד תורה זה טוב. לדעתי, אם אדם עושה את זה לא מתוך בחירה חופשית, אלא כי הוא לא יכול גם להתנהל, הוא יעשות, לפעמים יש ביטולי קיומה, והוא לא מסובן להיות, זאת אומרת, הוא... הוא לא עושה את זה, גם זה גם, אולי זה גם לא לשמה, הוא עושה את זה כי הוא התמכור. כל התמכרות היא שלילית. זה מנגנון במוח, אני קורא לזה דלקת באזור מסוים במוח. זה לא מילה מקצועית, אבל לא חלק. כן.
יש תנועה
בכנסת, בא להגביל
את הכמות זמן של השימוש בפלאפון, או חוקים אחרים שאולי
ימנעו
מילדים
להיכנס
לתכני אתרים, או...
יש משרד הבריאות, אנחנו נמצאים בקשר עם משרד הבריאות, רצו לצאת השנה כבר עם איזה קמפיין גדול בנושא הזה, בסוף למה התקציב פה ושם. יש, הייתי בוועדת זכויות הילד בכנסת השבוע, דיברו על הנושא של זמן מסך בהקשר של עלייה בדיכאון ואובדנות של ילדים, וכתוכנית לאומית הפחתת זמן, אני הזכרתי את זה, הזכיר את זה גם מי שמנהל את תחום מניעת עובדות הלאומית בישראל. אז כן, זה עולה וזה זה, זה, זה בעבודה.
טוב, תודה רבה. שתי מילות סיכום ליום. אם יצא מכאן
ורק שמענו ולא עשינו צעדים, לא עשינו כלום. מסכם על הכבודו?
זה כל המטרה.
יונה אמר לשוחח, להיפתח. אני רוצה לבקש מהרמים שפה, והרמים שלא פה אני אבקש. אני מציע לכל אחד לפתח שיח עם עצמו, עם הסביבה. לפתח שיח עם הרמים. אני מבקש מהרמים שישב, ישב ונחשוב. אצל אברים יש לנו מסיבה, מסיבת חנוכה בערב, ובעסוק בנושא הזה, ובעסוק בנושא הזה, כי זאת שאלות של חיים. משפט אחד אחרון, היה לנו יום, ריבונו של עולם מנהל את העולם. פתחנו במהלך של עולם, שם חם ביפת, יפת אלוהים ליפת, וישכום בו עלי שם. יפיפותו של יפת, היינו יוון, בו עלי שם. הכלים החיוביים, בדבר הזה גדולים. אבל אני חושב שריבונו של עולם גם מוביל את העולם עם הבחירה והכישלונות האנושיים ליעד שהוא רוצה, כי הוא הבעל הבית. לזה קוראים הנהגת הריחוד. ולכן צריך לדעת, לא מתייאשים. אנחנו נתגבר, כולנו מתמודדים, כולנו נתמודד, והעולם יתוקן יותר. זו המחשבה האלוקית לעניות דעתי, כי העולם צריך להגיע לתיקון מתוך בחירה חופשית. והיום בדור שלנו, מי שלא בוחר, לא יכול להתמודד, נכון? רק בחירה חופשית לנצח, כי זה העולם. שנזכה בעזרת השם לבחור בטוב. תודה רבה לכולם, למארגנים, הרב רוני, הרב נועם, הרב ניגר שלא פה, לרמים, למעצים.
תודה רבה.